אנחנו במהלך פרק רביעי של שמונה פרקים. אנחנו במהדורה של מוסד הרב קוק האהבה, אנחנו בעמוד קוף פי. כן, אנחנו שש שורות לפני סוף העמוד, בעמוד קוף פי, שש שורות לפני סוף העמוד. בסוף השורה, וכשיבוא האיש השחל, בלא ספק, מה זה שחל? טיפש, זה גם אפשרות, כן? הנה רפי הציע תרגום אחר, אהבי, אבל זה עצום בערבית, וכן אנחנו בתרגום מן הערבית לעברית. יבוא האיש השחל, בלא ספק. מה זה? לא, בכלל לא. לא על זה אנחנו מדברים. פה אנחנו מדברים על אדם, כי הרי הרמב״ם עכשיו במלחמה, כידוע. הוא נלחם נגד הסגפנות. כלומר, נגד הטענה שצריך להוסיף על מה שכתוב בתורה עוד איסורים, עוד חומרות, עוד סיגופים, עוד פירישות, מעבר למה שהתורה ציוותה. עכשיו, אני רק מעיר, הרמב״ם לא אומר שאין מצבים שבהם צריך לעשות את זה. הרמב״ם בעצמו אומר, יש מצבים שבהם האדם צריך להילחם נגד מידה רעה שיש אצלו, בגלל שהוא הגזים בכיוון אחד, הולך לכיוון השני. אבל, אומר הרמב״ם, זה במקרה שאתה צריך. אבל אין אידיאל עקרוני, מהותי, של פרישות מחיי העולם הזה, חיי ההנאה וכו'. אין דבר כזה. כן? זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו, שמה תאמר, כך שאל הרמב״ם. אולי תאמר, זה שאני קצת מסתגף, או קצת הרבה מסתגף, זה בגלל שאתה, הרמב״ם בעצמך, אמרת לי שצריך להישאר לא ממש באמצע, אלא קצת לטעות אל אחד הקצוות. לכן כל מה שאני עושה סיגופים ופרישות, זה לא הגזמה, זה פשוט, אני מקיים את דבריך אתה, שאתה אמרת לי לטעות אל אחד הקצוות. מה ענה על זה הרמב״ם? הרמב״ם ענה שאם תקיים את כל מה שהתורה אמרה לעשות, כבר יצאת מן האמצע. כלומר, גם ההגזמה מעט, התורה דאגה לזה שתגיע לזה. כלומר, מצוות התורה הן כבר מוגזמות. משהו כזה. לכן אומר הרמב״ם, אין צורך להוסיף על מה שהתורה אמרה. וכשיבוא האיש השחל בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כמו שיאסור המאכל והמשתה, מוסף על מה שנאסר מן המאכלים. אגב, יש גם התחכמות של המסתקפים היום. אומרים, בסדר, אני לא אאסור יותר ממה שהתורה אסרה. אבל אני אחפש מתחת לבלטות סיבות הלכתיות לאסור דברים. ושוכחים שהתורה התירה איסור שבטל בשישים. ואז יבוא אדם ואומר, אני לא רוצה לאכול בשר שבו מעורב חלב הבטל בשישים. אז מה אתה עושה בעצם? אתה יותר צדיק מהתורה? התורה אמרה שהחלב בטל בשישים ושמותר לאכול, ואתה אומר שאסור לאכול? אז היום המציאו משהו חדש. במקום להגיד אני אוסר מה שהתורה התירה, שזה הרי לא יפה, המציאו משהו חדש, מושג חדש בהלכה, בעיות. זה המושג, בעיות. כלומר, אני רוצה לאכול בלי בעיות. אני לא יודע מה זה בלי בעיות. או שהתורה התירה, או שהתורה אסרה. בעיות אני לא יודע מה זה. אם התורה אמרה מותר, זה מותר, נקודה. ואם התורה אמרה בטל בשישים, אז בטל בשישים. למשל, אתן לכם דוגמה. בימי קדם, לפני כמה מאות שנים, אחת הטכניקות כדי להלבין את הסוכר, הייתה לשים קצת חלב בסוכר. הסוכר מלבין. כלומר, החלב מלבין את הסוכר. האם מותר לאכול את הסוכר הזה? עם בשר. התשובה היא, מותר. והארי ככה עשה. לכתחיל. שהרי, אין שום איסור לערב את החלב עם הסוכר. אחרי שערבת הוא בטל בשישים. אז הוא מותר עם בשר. פשוט מאוד. תגידו היום את זה למישהו, אתה יודע, אני מגיש לך בארוחה בשרית, קפה עם סוכר כזה, על המקום הוא מחרים את המסעדה שלך. Okay? אז גם פה יש איזה בעיה שאפשר לכנותה חומרית כרונית. לא, פה זה מותר אפילו לכתחילה. והעידו על הארי שככה עשה לכתחילה. טוב, בואו ניכנס.
הרב, ככה מותר להוסיף לאדם שגם של המסע...
לא, אין מבטלין איסור לכתחילה. אבל פה זה לא איסור, זה היתר. יש לנו כלל, אין מבטלין איסור לכתחילה. לא, כי חלב בתוך הבשר הוא איסור, אבל חלב בתוך הסוכר זה יותר. אתם מבינים את ההבדל? אם אני לוקח חלב, שם אותו עם בשר, זה דבר שהוא אסור, כי התורה אסרה בשר בחלב, אבל התורה לא אסרה חלב וסוכר. ברור? אתם מבינים אותי? כן. אתה מבין את ההבדל? טוב, אם אני ארגיש אותך לבחינות יורד דעה, אני לא אקבל אותך, זה ככה. אני חוזר פה על הדבר. מה שאמרו חכמים, אין מבטלין איסור לכתחילה. מדובר שלא לבטל דבר שהוא אסור. נכון? עכשיו, סוכר בבשר מותר מן התורה?
כן.
חלב בסוכר מותר מן התורה? חלב וסוכר מותר מן התורה, כן או לא? כן, נכון? אם כן, כשאני מבטל את החלב בתוך הסוכר, לא עברתי על שום איסור. לא, אפילו לא ביטלתי איסור, כי החלב איננו איסור. חלב זה דבר שמותר לאוכלו. כל האיסור זה התערובת. אתה מבין אותי? אתה מבין את ההבדל או לא? זהו, וכך אמרו הפוסקים.
כל דבר, אם ככה, אני יכול לשים ופלים עם חלבים לבשר?
ופלים חלבים. לא, אתה לא יכול.
למה?
בגלל שזה לא בטל בשישים.
מה ההבדל בסוכר עם חלב ל...
כי שם מדובר אחד במאה. בחלב, בסוכר, הם מדובר באחד במאה.
גם אני עושה את הסוכר הזה לכתחילה, אני יודע שהשתמשו בו לדבר הזה, במיוחד לדבר הזה?
אם זה במיוחד לזה, לא. אבל אם זה גם לדבר הזה, כן. בסדר, בואו נתקדם. כן? וכשיבוא האיש השחל, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כמו שיסור המאכל והמשתה, מוסף על מה שנאסר מן המאכלים. או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר מן הבעילות, וייתן כל ממונו לעניים או להקדש, מוסף על מה שבתורה, על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. כלומר, האדם הזה אתה אומר, זה צדיק גדול, הוא נתן את כל הכסף שלו לצדקה, איזה צדיק. אומר הרמב״ם, יהיה עושה מעשה הרעים, והוא לא ידע, ויגיע אל הקצה האחר, ויצא מן המיצוע לגמרי. כלומר, זה רע. עכשיו הרמב״ם, כדי לסכם את הנושא, מביא מאמר מן הגמרא. ולחכמים, וזה העניין דבר, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. כלומר, הרמב״ם אומר, אני מבסוט מהמאמר הזה של חז"ל. והוא, בגמרא דבני מערבה. מה זה גמרא דבני מערבה? זה התלמוד הירושלמי. בירושלמי, בפרק התשעים מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שישארו כאין אסורים. אמרו שם בזה הלשון, אמר רב אידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים? כן? לא, אתם רואים שחז"ל לא ראו בזה ערך. מה שהתורה אסרה, אסור, מה שהתורה לא אסרה, מותר, שלום על ישראל. וזה העניין שזכרנו, בשווה, בלא תוספת ובלא חיסרון. כל המוסיף גורע. כן. אפשר להביא כמה מאמרים של חז"ל. זה מהם. הנה. כן, בדיוק. זה בדיוק מה שאמרנו. מה שאומר? זה העניין שזכרנו, בשווה. בדיוק מה שאמרנו. בלא תוספת, ובלא חיסרון. האמיתי שמע, באותה סוגיה בגמרא מובא עוד מאמר שהרמב״ם לא הביא אותו כי הוא לא נוגע בדיוק לעניין, אבל הוא קרוב לזה. אמר רבי אלעזר, עתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שראה ולא אכל. ראית משהו, לא אכלת, אתה תיתן את הדין על זה. מה זאת אומרת לא אכל? כי אדם מנע את עצמו, סיגף את עצמו. אבל ריבונו של עולם ברא את זה. הוא ברא את זה בשבילך, אתה לא לוקח? זה אפילו לא מנומס. זה לא יפה? הנה, טרחתי בשבילך, עשיתי לך ארוחה. ואז אני לא תודה. איזה צדקות זאת? כן. מה זאת אומרת מותרות? איפה כתוב שאסור מותרות? זה בדיוק מה שהרמב"ם. אז זה תלוי. אם אתה אדם כזה שיש לו נטייה יתרה אל המותרות, אז הרמב"ם אמר, אתה תגדור את עצמך. אבל אין עניין לראות בזה אידיאל. זה מה שאומר הרמב"ם. כן.
איך בכל זאת היו תלמידי חכמים כמו האורגינל של משפחת פרוש, שזה בעצם אנשים שגזרו על עצמם פרישות? או פשוט מערב ממוצאי שבת עד ערב שבת, תענית, מתמדת.
תסתכל בבקשה בעמוד קוף עין. עין ה, סליחה, קוף עין ה. קוף עין ה, אני מזכיר לך שזה בעמודים שכבר למדנו. דיבור המתחיל אבל. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם, גם כן מנטות אחר הקצה האחד בצום, וקום בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת הנשים, ולבוש הצמר והשיער, ושכונת ההרים, והתבודד במדברות. כל הדברים האלה. לא עשו דבר מזה, אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. זה אפשרות אחת. הם היו צריכים לרפא את עצמם, הייתה להם תכונה מקולקלת, היו צריכים להילחם בה. ולהפסד אנשי מהמדינה גם כן, שראו שהם נפסדים בחברתם, וראות פעולותיהם, עד שיפחדו מפסד מידותיהם בעבורם, על כן ברחו להם למגרות ומקום שנשם אדם רק, אם אמר ירמיה, הנביא עליו שלום, מי יתנני במדבר, ולא נורחים, ועזבה את עמי ולחמי, איתם כולם מנעפים, נעצרת בוקדים, וכאשר ראו הכסילים, שהחסידים עשו אלו הפעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהם טובות וכיוונו עליהם, וחושבם שיהיו כמותם, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה, ומידה טובה, ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם, כאילו השם יתברך, שונא הגוף, ורוצה לאבדו, והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן תגיע הפחיתות מפחיתיות הנפש, ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות, כשיראה בקים מהרופאים שישקו חולים נוטים למוצמים הנקראים בערבית, שחם, חנטל ומחמודה ובלעז כולו קנטידה ואשכמוניה והצבר ובלעז הלואה וכיוצא בהם. ופסקו מהם המזון ונרפאו מחוליהם ונמלטו מן המוות הצלה גמורה, ואמר השכה להו. אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, יוסיפו כוח, והתחיל לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגות החולים שהוא יחלה בלא ספק. כן, הם חולי הנפשות אלו, בלא ספק, בלוקחם מרפואות על הבריאות. זאת אומרת, מה שאומר לך, שהיו אנשים שהיו זקוקים לזה, בגלל מצבם המיוחד. אבל זה לא מעלה, זה לא דבר שהוא טוב מצד עצמו. כפי שהרמב״ם בעצמו אמר, בעמוד קופה עיני, קופה עין וב, קופה עין זין. או כפי שכבר למדנו בשיעורים הקודמים, איך זה שלא שמת לב לזה? טוב. זה סימן שאני מורה גרוע. כן.
הרמב״ם דיבר על זה נגד הסיבוב, שאתה מונע על עצמך דברים שצריך.
נכון, או שאני רוצה. אני משתוקק, אני אוהב שוקולד לבן. אבל מה? אני צד, לא אוכל שוקולד לבן. כן? אבל אני מת על זה. אתה מת, אם אתה לא אוהב, או לא אכפת לך, או אתה עסוק במשהו אחר, ואין לך זמן לאכול שוקולד לבן, בסדר. אבל אתה אוהב וסובל. אז אתה אומר שעולמו של הקדוש ברוך הוא רע. זה בעצם מה שאתה אומר. בסדר?
אבל
כשאתה מדבר
על זה שכל הכפורות צריך להיות עבודת השם, אז...
נכון, גם הכי.
אתה לא משתמש בעבודת השם, סתם בשביל שאתה בא לך שוב לדבר.
גם זה, גם זה, זה מה שהוא הסביר בפרק 5, הוא עוד לא הסביר בפרק 5. מה עושה האדם עם הכיף שלו? אני צריך שיהיה לי כיף. למה? כי ככה הנפש שלי תהיה רחבה, והיא תוכל להיות שלווה לקנות החוכמות, לעבוד את השם, ולדעת את השם. בסדר? כן.
לא, אבל לא אסור לאכול מותרות. זאת אומרת שהתורה נותנת יותר, רק אם העיר גודלת, אז תאכל בשר כאוות נפשך. זאת אומרת שאם העיר גודלת, תאכל, אבל אם לא, זה תאכל.
התורה לא אמרה לך להיות בעל תאווה. אבל אם יש תאווה, אז תמלא אותה. הדרך הכי טובה להילחם בתאוות זה להיכנע להם. מה? בואו, אבל, כמובן, מדובר על תאווה מותרת. תאווה אסורה, אז לא, לא באמת, לא צריך.
רוח התורה,
הרם? מה? הרמב״ם פה מתנגד לכל הדברים האלה שאתה אומר רוח התורה. הרמב״ם אומר רוח התורה זה שהאדם יעשה מה שהשם ציווה. ואם הוא יעשה את זה בדיוק, אז הוא יהיה גם ממוצע במידותיו. כן. שאלה יפה. אני חוזר על השאלה. הרב, מה לגבי החמרות? אני לא יודע מה זה החמרות. זה מושג לא הלכתי. זה מושג אפילו, הייתי אומר, מזויף. לא יודע על סמך מה בנו את זה. איפה כתוב בחז"ל שזה טוב להחמיר? חז"ל נקטו בדרך הזאת? הסייגים, כן. מה זה הסייגים של חז"ל? חז"ל אמרו, אם אנחנו לא נגדור, אנשים יגיעו אל האיסור. זה רק כדי שהאדם לא יגיע אל האיסור. יפה. אז זה בעצם רמח"ל מסביר במסילת ישרים. אם אדם יודע שאם הוא ישתמש בהיתר מסוים, דבר שהוא מותר לחלוטין, זה יביא אותו אל האיסור, אומר הרמח"ל, אז תאסור על עצמך גם את המותר. אבל הכל לפי מצבו של אותו אדם. הוא יודע שכשהוא אוכל שוקולד לבן, הוא גם גונב בסוף שוקולד. גם אם אין לו כסף לקנות, אז הוא יגנוב. אז אומר הרמח"ל, במקרה כזה, תאסור על עצמך גם שוקולד שהוא שלך. כדי שלא תגיע לזה. אבל זה מדובר על אותו אדם, לא על כל אדם. כלומר, חז"ל גדרו איפה שהם ראו שצריך לגדור את רוב בני אדם, ולגבי כל אדם ואדם, לגבי אופן פרטי, הוא צריך להרגיש איפה החולשות שלו, ושם לגזור על עצמו, ואיפה לא. מובן? אבל לא שיש אידיאל מהותי בדבר. זה מה שהרמב״ם כל הזמן אומר. עכשיו, לגבי המושג חומרות, אני לא יודע מאיפה זה בא בכלל. כן.
יש עניין של כל הדבר.
המשפט הזה לא כתוב בשום מקום. גם בשולחן ערוך הוא לא כתוב. אני חוזר על המשפט כפי שהוא נאמר עכשיו. כל המחמיר תבוא עליו ברכה. משפט זה הומצא. לא כתוב ולא מודפס בשום ספר הלכה. מה שכן כתוב... לא ראית את זה בכלל. מה שראית... אני אומר לך שלא ראית. אפשר להקשיב? מה שכן ראית, זה הביטוי, והמחמיר תבוא עליו ברכה. לא, זה בכלל לא אותו דבר. לא, זה בכלל לא אותו דבר. כי כשאת אומרת, כל המחמיר תבוא עליו ברכה, משמע שזה הנחיה כוללת. זה טוב באופן כללי להחמיר. כשפוסק כותב, והמחמיר תבוא עליו ברכה, זה רק במקרה שהוא עצמו לא הצליח להכריע. שהוא נשאר בספק. כלומר, הפוסק אומר, במקרה הספציפי הזה, אני ראיתי את הצדדים לאסור והצדדים להתיר, ולא הצלחתי להכריע. ואף על פי שאינני יכול לאסור בוודאות, משום שהראיות להקל לכאורה טובות, אבל מאחר ויש גם ראיות רבות לאסור, לכן אני אומר, במקרה הזה, המחמיר, במקרה הזה, תבוא עליו ברכה. אבל זה לא שההלכה אי פעם אמרה שטוב להחמיר. אין דבר כזה. רק במקרה של ספק אומרים את זה. ולכן תראו שאצל התנאים, כיוון שאצלם הספקות היו מעטות ביותר, הם לא אמרו בכלל את הביטוי הזה. המקום הראשון שבו מופיע הביטוי והמחמיר תבוא על הברכה זה בטור. כלומר, לפני 650 שנה. רק אז זה הופיע. בסדר? כן. זה קשור. ואכלת ושבעת. וברכת, אם אתה לא שבע, אל תברך, נכון? ההלכה היא שרק כשאדם אוכל שיעור שביעה, הוא מברך.
כן, אבל אם אכלתי נגיד שיעור שביעה, ובן אדם לא
שבע. כן, לכן אמרו, מה שכתוב בתורה ושבעת, הכוונה שיעור שביעה. זה מסביר מה התורה אמרה, זה לא החמרה. כן.
רק
נו.
נקד את תנועת נפש הזאת, שכל מה שאני נתקל בו בעולם, אני צריך לאכול אותו. כל סייג שאתה שם על זה, וכל דבר שתתחיל לבדור את זה, אתה בעצם ביטלת את אותו את תנועת נפש.
לא, זה בדיוק העניין. שיש מה שהרמב״ם אמר, שיש מידה רעה שנקראת ריבוי התאווה. שאדם נשלט על ידי התאוות שלו. כן, הוא רואה משהו, מיד הוא חייב לאכול. זה מידה רעה. נראו?
איך אתה חי עם שתי המגמות האלה?
לכן מה שאומר הרמב״ם, אתה צריך לרצות לאכול את זה, לא בתור בהמה, אלא בתור בעל תבונה. ואז אתה מרים את זה אליך. זה מה שעושה משל הברכה. אדם רוצה לאכול תפוח, והוא נעצר, מברך ואוכל. מה זה העצירה הזאת? העצירה הזאת הופך את המעשה הזה מבהמי להצילי. כי אז האדם מודע לעצמו, ואז כשהוא אוכל את התפוח, הוא מעלה את התפוח לאדם, ולא מוריד את האדם אל התפוח. זאת אומרת, הוא עוצר את ההשתעבדות שלו לטבע. הוא מפסיק להיות עבד. הוא הופך להיות בן חורין, ואז בן החורין הוא אוכל, כדי להעלות את המאכל. הוא מברך בשביל לברך. אבל אומרים לו, אתה לא יכול לאכול כל זמן שלא ברכת.
מברך בשביל לאכול.
אבל בינתיים הוא נזכר מי נתן לו את המאכל. אגב, איזו ברכה היא דאורייתא? ברכת המזון. זאת הברכה היחידה שללא ספק מן התורה. מה עם ברכת התורה? ספק. יש שאומרים דאורייתא, יש שאומרים דרבנן. כלומר, רואים שהתורה מעוניינת שהאדם יאכל. יותר מה... כלומר, שהוא צריך להזכיר שם שמיים על האכילה, יותר ממה שצריך להזכיר שם שמיים על לימוד תורה. למה? כי ברגע, אולי צריך להבין בעצם את הנקודה הזו, אני חושב שזה לא מספיק ברור. איך אברהם אבינו שכנע יהודים להאמין בשם? פתח את האוהל, היה אומר, היה שם שלט גדול, כאן מקבלים אוכל בחינם. אז אנשים באו, בהמוניהם, והוא חילק להם פירות מתוקים, ככה כתוב בגמר, שהוא היה מספק להם פירות מתוקים. היו אוכלים, בסיום האוכל אברהם היה אומר, תודה למי שנתן לך. אז הם היו אומרים, תודה לך אברהם. ואז אברהם היה אומר, לא, מה פתאום, תודו למי שברא את העולם שנתן לכם את זה. מה אומר כאן אברהם? אברהם איננו משתמש בטיעון ספקולטיבי פילוסופי. הוא לא אומר שיש סיבה ראשונה לתנועת הגלגל ועוד כל מיני דברים כאלה. והוא לא אומר... הספק שלי מעיד על קיומי, ובתוך עצמי מצאתי את מושג האינסוף, שהוא גדול ממני, מכאן שיש אלוהים. כן? ועוד כמה, מה? דקר, כן. וכי, הוא לא אומר כל מיני דברים כאלה, אלא הוא אומר, בוא תאכל. מה רוצה אברהם בזה שהוא נותן למישהו לאכול? כשאני אוכל, אני במצב קיומי, שבו אני מוכרח להודות, בכך שהקיום שלי מחוץ לי. בא אליי מבחוץ. לא אני המקור של הקיום. הקיום שלי תלוי בזה שאני אוכל. מה העמדה הזאת של מקבל החיים מזולתו, זהו המעמד של הנברא. כשאני אוכל, אני מגלה שאני נברא. ולכן זה חשוב לאכול. כי זה מה שמאפשר לי לדעת את השם. אם אני לא אוכל, זה סימן שאני חושב את עצמי אלוה. זה סוג של גאווה. לכן חייבים לאכול כדי להודות במציאות הבורא. הבן? כן. לא. ודאי, צריך ללכת לקראתו.
ולהחמיר.
מי אמר שללכת לקראתו זה להחמיר?
כי אם
אנחנו
נראה אנשים שעושים כל מה שכתוב בתורה, כמו רובוטים, זה מה שכתוב.
למה זה עם רובוטים? לא, אנחנו מבינים למה. כלומר, להיות רובוט זה לעשות מה שכתוב בתורה בלי להבין למה. אבל אם אני מבין למה התורה אמרה, איזה רובוט אני? זה לא תשובה מהירה, זה תשובה מאהבה. אני מאוד אוהב את מי שאמר לי לעשות כך וכך.
אז בגלל שאני
אבל מי אמר שלעשות עוד זה פירושו להחמיר? נכון, אבל מי אמר שהעוד זה להחמיר? למשל, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אני יודע מה הוא אמר, לצום ביום הכיפורים. כן? הקדוש ברוך הוא אמר לצום ביום הכיפורים. אז אולי העוד זה לצום גם בסוכות. אני כל כך, הרי מרוב אהבת השם שלי, אני גם עצום בסוכות. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול בסוכות. נכון. לכן צריך לדעת למה מתכוונים כשאומרים תוספת. התוספת זה לא בזה שאני אעשה חומרות. אלא התוספת זה שאני ארבה את המגמות שבהן הוא מעוניין. והמגמות הן לאו דווקא מגמות של החמרה. הקדוש ברוך הוא מעוניין להוסיף חיים, לא? כמו שאני זוכר, ובחרת בחיים. וגם אמרו חז"ל, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. ואם עושים כל הזמן חומרות, אז בסוף מתים בהם. נכון? כך אני מבין. כן.
אם אני לא באמת מרגישה את זה.
מה זה מחשבה? זה צריך להיות מחשבה אמיתית.
אבל בא לי עכשיו לאכול, כאילו, בא לי על פיצה, ואני רוצה לאכול את הפיצה הזאת.
בא לי סתם לאכול פיצה, זה אמנם מותר, אבל גם לפרה בא לאכול חסה. זאת אומרת, זה לא שונה מהפרה. אין שום רע בלהיות פרה, רק שזה לא מעלה. זה לא מעלה, כן? כן, בבקשה. בוודאי, זה נכון לחלוטין. מה? אתה אמרת שני דברים. אמרת מספר מקורות בשם הרמב״ם. א', שהרמב״ם אומר, מביא את הדברי חז"ל, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תשתה, במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל, כך היא דרכה של תורה. זה דבר אחד שהבאת. דבר שני הבאת בשם הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים במי שמתענג על דברי תורה ורוצה לחיות חיי תענוגות. אמרת את שני הדברים. כן, אבל אחר כך אמרת... כן, כן, אז אמרת שני דברים. כן, כלומר, גם אמרת אם כן את הדבר הזה, שאין דברי תורה מתקיימים במי שמתענג. נכון? טוב, אז אם כן, פה שני המקורות הם שני דברים שונים. מה שהרמב״ם אומר, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן, הכוונה שלי, אתה צריך להיות מוכן גם לזה. כלומר, אתה צריך להבין שמה שחשוב בחיים זה התורה. ולכן, אם בגלל זה תצטרך לישון על הארץ, תישן על הארץ. אם בגלל זה תצטרך לאכול פת במלח, תאכל פת במלח. אם בגלל זה תצטרך מים במסורה, תעשה את זה. לא שזה אידיאל. כלומר, הרמב״ם לא כותב בשום מקום שצריך לארגן, כן, דווקא לאכול פת במלח ולסדר מזרונים על הרצפה. לא, זה הוא לא אמר. אם יש לך מיטה, זה גם טוב. מה שאתה אומר... הדבר השני שאמרת, זה גם כן, אני גם כן הזכרתי את זה פה. הרמב״ם אומר, יש מידה רעה בנפש שהיא רדיפת התענוג. אם אדם רודף אחרי התענוג, אז הוא הופך להיות אדם משועבד. ולכן ברגע שיהיה קושי כלשהו בשביל ללמוד תורה, אז הוא לא ילמד תורה. זה הכוונה. לכן, המידה הזאת היא מידה רעה בנפש, ואתה בהחלט צודק. בסדר? אבל אם האדם יאמר שזה אידיאל לישון על הרצפה, זה הרמב״ם לא יסכים איתו. נו? איפה הרמב״ם כותב שהוא חוטא? איפה הרמב״ם כותב שהוא חוטא? הוא כותב את זה בשמונה פרקים, זה הטקסט שאנחנו לומדים כבר כמה חודשים. כן, אבל זה מה שאנחנו לומדים כאן. אין צורך אם כן להגיד שהרמב״ם מסכים עם הרמב״ם. בסדר? במיוחד לאלה שכבר נכנסו לשיעור הזה. כן.
מה הביצוע בין שני המגמות שהרמב״ם
אז זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. אדם צריך להיות זהיר. זאת אומרת, מה שהרמב״ם קרא, זהיר הכוונה מתון. לא רוב התאווה ולא היעדר התאווה. אלא משהו באמצע. נכון? טוב. הנה התבאר לך מכל מה שזכרנו הוא בזה הפרק שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות. אלא על צד הרפואות, ולעמוד כנגדו בהפך. כמו שהאדם היודע במלאכת הרפואות, כשיראה מזגו שנשתנה מעט שינוי. כן, אדם רואה שהוא מתחיל לצאת מקו הבריאות. בהתחלה, כן, עושה כבר אפצ'י אחד. לא ישכח ולא יניח יכולי להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכלית. וכשידע, שאיבר מאיבריו חלוש, ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו ויכוון למה שיועילהו, עד שיבריא האיבר ההוא, או עד שלא יוסיף חולשה. כן, כלומר, האדם צריך כל הזמן להיות ער למצבו הבריאותי בגוף. עם העיניים בסדר, האוזניים בסדר, הפה בסדר, הוא צריך לבדוק שהוא בסדר, וברגע שהוא מרגיש שמשהו מתחיל להיחלש, הוא מיד צריך לטפל לפני שהחולי יתחזק. מה זה קשור למידות? כן, האדם השלם צריך לו שיזכור מידותיו תמיד וישקול פעולותיו ויבחן תכונות נפשו יום יום. כלומר, יותר טוב שתעשה חשבון נפש כל יום משתחכה אחרי שנתיים לבדוק אם קלקלת את עצמך או לא, כי אז הנזק יכול להיות שאו בלתי אפיר, או קשה מאוד לתיקון, ובכל מקרה צלקת בנפש זה משאיר. לכן האדם צריך להיות כל הזמן בעירנות כזאת, איפה אני עומד מבחינה מוסרית. וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה, ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשה רע, כמו שזכרנו. פתאום, שמת לב שיש לך נטייה לכעס, או לגאווה, או לעצבות, או לקמצנות. מיד תטפל בזה. אל תחכה שהדבר הזה ילך ויתגבר בתוכך. וכן, ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, וישתדל לרפותם תמיד, כמו שזכרנו, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. כלומר, אין לך אדם שאין לו חיסרון כלשהו שהוא צריך לתקן. זה דרכו של אדם. מי אמר לו לרמב״ם שאין אדם שאין לו חיסרון? איך הוא יודע? לא. שהפילוסופים כבר אמרו. הנה הוא כותב לך. שהפילוסופים כבר אמרו. מה? כתוב כאן שהפילוסופים כבר אמרו. כבד הוא. ורחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולן, רצוני לומר, למעלות המידות ומעלות השכליות, מזומן ומוכן. מאיפה המשפט הזה? מספר המידות, מאמר זין, פרק א'. אז מי זה הפילוסופים הזה? אריסטו. בספרו ספר המידות, ששמו המדויק הוא, האתיקה אל ניקומקוס. שימו לב אם כן שהרמב״ם קודם כל מביא מקור פילוסופי, כדי להראות שכל אדם יש לו חולשה. מדוע הרמב״ם לא מביא קודם כל פסוקים מן התנך? כי אחר כך הוא יביא פסוקים מהתנך. למה הוא ראה לנכון לספר לנו שהפילוסופים אומרים שהאדם יש לו חסרונות? לא, כי זה לא תורה. הידיעה הזאת שייכת לתחום המוסר. אם כן, זאת ידיעה אוניברסלית. ידיעה אוניברסלית, אנחנו לומדים מן החוכמה האוניברסלית. אם זאת ידיעה תורנית, אז אתה צריך ללמוד את זה מן התורה. ולהגיד, זה יפה שגם פילוסופים אמרו את זה. אבל אם מדובר בידיעה אוניברסלית, אז אתה יכול להביא קודם את הפילוסופים. בסדר? מה? מוסר זה לא תורה, כפי שהסברנו בערך 5 פעמים בשיעורים שונים בסדרה הזאת, כן? שמוסר זה לא תורה, וכפי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, דרך ארץ קדמה לתורה. כן? אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם כן, לא התורה מלמדת אותנו מוסר, אלא האדם שכבר הגיע למדרגה מוסרית מספקת, יכול גם לעסוק בתורה. נמשיך הלאה. מוסיף הרמב״ם, אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. כלומר, מלבד זה שאנחנו יודעים מאריסטו שאין אדם מושלם, יש אפילו ספר פסיכולוגיה שנכתב בשנים האחרונות בשם מי מושלם. כן? אגב, זה אחד הדברים הגדולים. האדם מתי מגיע לשלמות מוסרית? כשהוא משלים עם חסרונותיו. כל זמן שהאדם איננו משלים עם העובדה שיש לו חסרונות, הוא תקוע. הוא לא יכול להתקדם. בגלל שהוא כל הזמן מנסה לצייר את עצמו כשלם, כשהתת מודע שלו כל הזמן זועק לו מאחורי עורפו, אתה לא מושלם. אז תסתיר את זה. כן. ההפך, אם האדם משלים מהחסרונות שלו, אז הוא יכול להתמודד עם כל בעיה. כי האדם, במקום לנסות להיות משהו אחר מאשר הוא, ינסה להצליח עם מה שהוא. מובן?
מה בו אומר לו תסתיר את זה?
אתה תמודע שלו. אומר לו, כולם יודעים, כולם עוד מעט ידעו שאתה לא מושלם. תסתיר את זה. ואז הוא כל הזמן יהיה עסוק בחיפוי, כלפי עצמו אפילו, על חסרונותיו. אז במקום שאדם יגיד, יש לי חסרונות, ואלו הן, א', ב', ג', ד'. עכשיו זה מה שאני, עכשיו מה עושים? מכאן ואילך מתחילים לבנות, לתקן אולי אפילו, אבל קודם כל לדעת מהם החסרונות, להשלים עם העובדה שזה מה שאני. עכשיו זה לא אומר שצריך להשאיר את זה כמו שזה, אבל קודם כל לדעת מי אני. כלומר, השקר מונע את ההתקדמות. ידיעת האמת זה פותר את הבעיות. כן? כל זמן שאדם נגיד מספר לעצמו, שהוא עושה מעשה פלוני רק מסיבות שהן לשם שמיים, הוא צדיק כזה. כשבעצם יש איזה אינטרס, הוא פתאום לא מבין למה אני שיש לי כל כך הרבה כוונות טובות לא מצליח. למשל, אני משוכנע שזה שאני הולך לחלק לחם לעניים ביום שישי, זה בגלל האידיאל של עזרה לאנשים. אז למה קשה לי? למה זה לא הולך? פשוט מאוד, כי אתה משקר לעצמך. אתה הולך לחלק לחם לעניים כי אתה יודע שיכתבו עליך בעיתון המקומי. וגם זה עוזר לך לברוח ממחויבויות אחרות שיש לך בבית וכלפי אנשים אחרים. וזה גם גורם שישחררו אותך ממילואים בגלל זה. אז תודה שהשיקולים האלה קיימים. אחרי שאתה יודע שהם קיימים, בוא נראה אותך עכשיו מחלק לחם. מכאן ואילך, בסדר, אני גיליתי. שזה נכון שאני מחלק את הלחם יום שישי למסכנים בגלל שיש לי גאווה כזאת שאני רוצה להיות בעיתון ושאני רוצה להיות משוחרר ממילואים ומחויבויות כלפי אנשים אחרים. עכשיו, לחלק לחם או לא? לחלק, למה? כי מה צריכים העניים המסכנים לסבול מזה שיש לי מידות רעות? ואז אני הולך ומחלק את הלחם למרות הכל, ואז זה הופך להיות באמת לשם שמיים. ברור? אבל כל זה ששיקרתי לעצמי, אז על השם שמיים לא עובד. ולכן אני מרגיש איזושהי כבדות בעשייה.
אבל יש גם כיוון אחר.
כן.
אבל שקשה לו, הוא לא רואה את הנקודה הטובה שלו. זה לקנות את המידה הטובה.
כן.
זה הרגל הטוב.
כן, אבל אדם לא יכול לגלות את המידה הטובה שבו, את הנקודה הטובה שבו, כל זה שהוא מספר על הנקודות הרעות שהן טובות. שאתה מכוון לרבי נחמן ברסלב. כן, בתורה רשפ"ב, תורת הזמרה לאלוהי בהודי. הוא אומר, איך אדם צריך ללמד על עצמו זכות? הוא צריך לחפש את הנקודה הטובה שבו. רבי נחמן לא כותב לרגע אחד שהוא יגיד על הנקודות הרעות שבו שהן טובות. אלא הוא צריך לחפש מה טוב בו. בסדר?
אבל הרע לא מהותי, כמו הנקודה הטובה.
נכון, אבל צריך לדעת שהוא קיים. כי הוא אומר, אני מגיע לנקודה הטובה שבי, אני מחפש איזה מצווה או דבר טוב שעשיתי. ואף שכשמסתכל על אותה נקודה, או דבר טוב שעשה, ורואה שאין בו מתום, וגם שמה זה מלא פניות זרות, אבל אף על פי כן, איך אפשר שאף על פי כן לא יהיה שם בכל זאת נקודה טובה? זאת אומרת, מה רבי נחמן מתאר כאן? אדם שכשהוא חיפש את הנקודה הטובה שבו דווקא ראה את הרע. בסדר? ואז מתוך זה הוא יכול להגיע לנקודה הטובה.
מה שאמרנו שאדם, איך אמרנו, שהוא מזכיר את הנטיות הרעות, אחת מודע אומר לו, אז אם בא לי עכשיו לחוס כי יתחיסו אותי,
כן.
אז לא להתאפק ולעצור עצמי, אלא בא כעס עכשיו להוציא אותו, ואחרי זה...
מה זה קשור לעניין? מה פתאום? מה פתאום?
כן, אני מכסה פה על משהו.
כן, אבל אתה לא צריך להגיד לעצמך זה שאני נגרה. נגיד, אתה הצלחת להתגבר על הכעס. כן? אתה יכול להגיד לעצמך בעצם למה אני התגברתי על הכעס. או בגלל שיש לי מידה טובה, וזה נכון, זה מידה טובה להתגבר על הכעס. ייתכן גם שעשיתי חשבון, שאם אני אכעס, זה יגרום לי יותר נזק. כן? לא הכל לגמרי טהור. לכן צריך לעשות בירור, לזקק את הנקודה הטהורה הבלעדית שיש כאן, אבל לא לשקר. בסדר? טוב, בואו נתקדם. אבל בספרי הנביאים נמצא בזה בהם הרבה. כן? יש הרבה בדברי הנביאים, שהאדם יש לו חסרונות. אמר, הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהולה. יוב דלת י"ח. ומה יצדוק, מה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אישה. שם כ"ה דלת. ושלמה המלך, עליו השלום, אמר סתם, כי אדם אין בארץ, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב. ולא יחטא. קהלת זין כף. כן. אז מה? אז מה השאלה? זה בכתובים, אז מה? ספרי הנביאים מה זה? זה כתובים, נכון? הכתובים זה ספרי הנביאים, לא? בסדר. אז זהו, סתם הכוונה כללית. לגבי כל בני אדם. עכשיו, באמת דברי שלמה כאן הם לא מובנים. ודאי שהרמב״ם פה מתכוון חיסרון שיש בכל אדם, לא חיסרון בעבירות, הרי על מה הוא מדבר כאן? חיסרון במידות, שאדם יש לו מידה רעה. אין אדם שאין לו מידה רעה. אבל הוא לא אמר שאנשים האלה, שאין אדם שאין לו עבירה. זה פשוט לא נכון. יכול להיות אדם שלא עושה עבירות. יש לנו כמה אנשים בהיסטוריה שאנחנו יודעים עליהם שלא עשו עבירות. נכון? מה? פסוק, הוא כתוב מפורש בגמרא, מסרת בבא קמא. ארבעה מתו בעטיו של נחש. נכון? מה? מסרת שבת זה? כן, הנה, במסרת שבת. יש כתוב מפורש, ארבעה מתו בעטיו של נחש. מה? מה פירוש בעטיו של נחש? מה זה עטיו? מה? לא, עטיו הכוונה בעצתו. בארמית עיתה, פירושו עצה. אז זאת אומרת שבגלל העצה שהנחש אישי לחווה, בגלל זה נגזרה המיטה על כל החיים, ולכן הם מתו. זאת אומרת שמצד עצמם הם לא חטאו. זה לא מה שכתוב. כתוב שמתו בעטיו של נחש. כלומר שמצד עצמם לא היו ראויים כלל למות. כלל למות. מתו בגלל שנגזרה גזרה על המין האנושי שצריך למות. בסדר? אגב, מי הם ארבע? ישי אבי דוד, עמרם אביו של משה, כלאב בנו של דוד, בנימין בן יעקב. מה המכנה המשותף של כל הארבעה האלה? אבא של בן של. נכון? בנימין הוא הבן של יעקב, עמרם אבא של משה, וישי וכלאב זה או אבא או בן של דוד. נכון? מי האנשים העיקריים בהיסטוריה? יעקב, משה, דוד. עליהם לא אמרו שהם לא חטאו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות אחד שלא חוטא, אתה צריך גם להיות בלי אחריות. אבל ברגע שאתה לוקח אחריות על ההיסטוריה, תדע לך שגם תחטא. אז יש מי שיגיד בשביל מה לי. עדיף לעמוד בצד. אבל אתה רואה שהשכר העיקרי בהיסטוריה, זה דווקא ליעקב, משה ודוד. נכון? יעקב שהקים את עם ישראל, משה שנתן את תורת ישראל, ודוד שנתן את ארץ ישראל. נכון? הבן איש חי מעיר על זה אגב, שיעקב, משה, דוד, בגימטריה, ישראל. כן, ישראל זה עם ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. כן.
איך זה יכול להיות שהם לא חטאו? אמרו שהם צדיק
איפה אמרו? איפה זה כתוב? זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו קראנו, זה המשפט שעכשיו קראנו. נכון? שמת לב שזה המשפט שאנחנו קראנו עכשיו? מה, סתם אני קורא את הרמב״ם. כן. אז זה בדיוק, אז לכן אני מסביר את זה. בגלל זה אני הבאתי את המשפט הזה של הגמרא. אמרתי, הרמב״ם לא מתכוון לזה, שאיננו מפרש את הפסוק באופן שהכוונה שכל אדם עושה עבירות, אלא שלכל אדם יש קלקול במידות. כי אנשים שלא עושים עבירות, יש. שהרי הגמרא אמרה, ארבעה מתו בעטיו של נחש. בסדר? זה בדיוק המשפט בשלמותו שאמרתי. טוב, ובכן. מה? יש פה איזה באמת בעיה. בכלל, הפסוק הוא מאוד מוזר. הפסוק אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב. תגיד, אין אדם שלא יחטא. אבל מה זה יעשה טוב? דווקא כשהוא עושה טוב, הוא חוטא. משמע, ככה. אי אפשר להסביר את זה בשני אופנים. ההסבר היותר פשוט, אין צדיק בארץ, צדיק, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא לה יותר טוב. כלומר, אתה עושה טוב, אבל יכולת לעשות יותר טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, סבירה גם כן, אין אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא לאחרים בזה שהוא עושה טוב. ברגע שאדם עושה טוב, הוא מקטרג על אלה שלא עושים כמוהו. כלומר, עצם זה שאתה עושה טוב, זה מביא לחטא. ולכן זה נאמר דווקא על צדיק, וזה נאמר דווקא על עשייה. כן. מה? כן.
מה אתה אומר לאדם?
אדם אין צדיק. מה זאת אומרת? אין אדם צדיק. אבל האמת היא שהמשפט הזה הוא מאוד ברור, אבל יש משפט אחר שהתעלמתי ממנו, כי הרמב״ם גם כן לכאורה התעלם ממנו, וזה דברים שאמר שלמה בתפילה שלו, כשהוא הקים את בית המקדש. נכון? הוא כותב שמה, כי יחטא אדם, כי אין אדם אשר לא יחטא. שמה שלמה לא אומר את המילה צדיק. הוא אומר, אין אדם אשר לא יחטא. אז אם כך, היה צריך להיות, צדיק אין אשר לא יחטא, נכון? שמה רואים, אין אדם אשר לא יחטא. אבל יש הבדל בין אדם לבין איש. איש באמת יכול להיות שלא יחטא. אדם לא יכול להיות שלא יחטא. מובן? למה לא? זה בכלל אותו דבר. איש זה מי שנשלט על ידי השכל, ומי שנשלט על ידי השכל לא יכול לחטוא. כמו שאומר הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה. וכן אמרו בגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה שאין כן, אדם זה מי שנשלט על ידי הדמיון. אדם, לשון, דמיון. כן. מה זה לשמות? שמה? כן, נכון, הם היו אנשים חשובים.
כל פעם שהזכירו אותם, זה דברים...
לא אמרנו שאנשים לא יכולים לחטוא. אמרתי שזה לא הכרח שיחטא. זה מה שאמרתי. מה של כן, אדם הכרח שיחטא, מה?
למה דווקא מזכירים את האנשים?
כי הם היו אנשים בעלי שיעור קומה. כן. אם כן, יש פה... אמירה כזאת, שכל אדם יש לו חיסרון. אגב, זה די מרגיע. אדם מגלה שיש לו חסרונות. אז הוא נורא מתבייש. כל העולם בסדר, רק אני לא. אומר לך הרמב״ם, לא, לא, נגלה לך סוד. כולם לא בסדר. אז זה אומר, זה לא אומר שאתה צריך להשלים עם זה. אבל, תדע, כולם לא בסדר. אם כן, אתה נורמלי. זה נורמלי שיש לך מידות לתקן. זה בסדר. מכאן ואילך, תתקן. ואז הוא מביא לנו דוגמה מאוד מעניינת הרמב״ם. ואתה יודע שאדון הנביא, אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, כבר אמר עליו, השם יתברך, כבר אמר אליו השם יתברך, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. אפילו משה רבנו, אדון הראשונים והאחרונים, מצאנו לו איזשהו חיסרון. איזה סוג חיסרון? במידות. לפי הרמב״ם, הכל מדובר פה בחיסרון במידות, כן.
למה יש לנו את הנטייה להסתיר את זה? מה, אם זה כל כך ברור, למה?
זה גאווה. עכשיו, השאלה היא, מה לא בסדר אצל משה רבנו? משה רבנו, כזה גדול, פתאום התורה אומרת, מריתם את פי, מה? לא דיבר אל הסלע? אני לא יודע, הרמב״ם לא מבין את זה ככה. לא ברור בכלל שזה לא בסדר לא לדבר אל הסלע. אז לא, פה אנחנו רוצים סוגיה גדולה. מה היה חטאו של משה רבנו? אם תקראו בתורה, בפסוקים, לפני שאתם קוראים את רש"י, בכלל לא ברור מה לא בסדר בדברי משה, במעשהו של משה, וזה דורש באמת הרחבה, ואי אפשר בשתי דקות שנשארו לנו לברר את זה, אז נשאיר את זה בעזרת השם יתברך, לפעם הבאה, שלום.